לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש שמעון כהן.
שלום לכם, יום ראשון, תתוו באלול תשעין תת, ויומן לפי שעה היום. יומיים לפני הבחירות הם לא מצפים איתנו שלא נדבר על פוליטיקה, אבל לא רק על פוליטיקה נדבר. נדבר גם ובפתיחת היומן הזה על שיחתו של ראש הממשלה נתניהו עם נשיא ארצות הברית. השניים דיברו על אפשרות לכינון ברית הגנה בין ארצות הברית וישראל. אנחנו נדבר על משמעותה של הברית הזו, שיש סבורים שהיא עשויה לכבול את ידיה של ישראל בהיבט הביטחוני צבאי. יהיה איתנו לשם ככה פרופסור איתן גלבוע, מומחה ליחסי ארצות הברית וישראל. וכאן אנחנו נעבור כמובן לסוגיה הפוליטית שמעסיקה אותנו. תהיה איתנו כאן הדוקטור דנה רביב, מומחית לקמפיינים פוליטיים, מרצה בית הספר התקשורת של אוניברסיטת אריאל. אנחנו נסכם יחד איתה את הקמפיינים של המפלגות השונות. רגע לפני שהולכים לקלפי, מטעה, מכשל, מי הוכיח את עצמו בהיבט הקמפייני, נדבר על הסוגיה הזו. וגם על ההתמודדות הנפשית שאמורה להיות לנו בין ההכפשות והלכלוכים ההדדיים של תקופת מערכת הבחירות לבין התקופה שבה העם היהודי אמור היה להתכסות באצטלה תאורה של טוב ומכילה, תקופת אלול. איך מתווכים בין השניים? יהיה איתנו לשם כך הרב יונה גודמן. מכאן נדבר על סוגיות אחרות לחלוטין. היום ייכנס לתוקפו חוק חדלות הפירעון. החוק הזה עתיד להשפיע על לא מעט חייבים, אבל גם על נושים. מסתבר שיש בו גם לא מעט מגרעות. אנחנו נדבר על כך עם מומחה בתחום דיני חייבים והוצאה לפועל. וגם קיימנו כאן הבוקר שיחה שנשמע אותם בפניכם במהלכו של היומן עם אחת מנשותיו של דניאל אמבש, שירן אמבש. היום הנשים, ארבע נשותיו של דניאל אמבש, מערערות על החלטת בית המשפט שלא לאפשר להן להיפגש איתו בכלא. היא תהיה כאן, שירן, והיא תספר לנו על ההחלטה הזו ועל הערעור שהן מגישות. הן קובעות האנשים שלא ייתכן שמה שבתל אביב והיו קוראים לו פוליאמוריה, חיים משותפים, והם מקבלים את זה באיזושהי מגניבות, כפי שהיא קוראת לזה. וכמו כן, הדבר היה מתקבל גם במגזר הבדואי, שם לא בדיוק מפריע שיש גבר אחד עם כמה וכמה נשים, אבל במקרה שלהם המדינה מתגייסת כדי למנוע את מבנה החיים המשפחתיים הללו. ואנחנו נשמע את דבריה על ההחלטה ועל התחושות, וגם באופן כללי על החיים של הארבע כשהבעל דניאל בכלא. באולפן שמעון כהן, מיד מתחילים. ראש הממשלה נתניהו שוחח עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ על אפשרות לכינון ברית הגנה בין ארצות הברית וישראל. אנחנו רוצים להבין מה משמעותה של ברית שכזו. איתן נמצא על קו הטלפון מומחה ליחסי ארצות הברית וישראל, הפרופסור איתן גלבוע, שלום לך.
שלום רב.
כולנו מתהדרים ביחסים מופלאים בין ישראל לארצות הברית, בעיקר בשנים האחרונות, אז מה עוד יכולה ברית כזאת להוסיף?
היא יכולה רק לגרוע ולהפריע. כי למעשה היחסים בין ישראל לבין ארצות הברית בתחומי הביטחון המודיעין הם מאוד אדוקים, וברית הגנה רק יכולה להרע אותם במובן הזה שאם חותמים על ברית הגנה לפי המתכונת המקובלת ביחסים הבינלאומיים, זה אומר שארצות הברית תבוא לעזרת ישראל במצבים צבאיים, וישראל יכולה לעזור לארצות הברית במצבים צבאיים. אז ארצות הברית לא צריכה שישראל תעזור לה, ומצד שני, ישראל לא צריכה שארצות הברית תעזור לה, שזה הנכס הכי גדול שלנו. תמיד אנחנו אומרים, אנחנו לא צריכים חיילים אמריקאים, את המלחמות שלנו נעשה לבד, תנו לנו מספיק נשק, אז אנחנו נסתדר לבד. ונוסף לזה, אם מדובר על ברית צבאית, אז המשמעות שלה, שכל פעם שישראל תייצא להשתמש בכוח, היא צריך לידע את ארצות הברית, ולהתייעץ איתה, ואפילו לקבל לה את רשותה. מדוע? לפני שאם פעולה צבאית מסוימת תסתבר, אז לפי הברית, ארצות הברית צריכה לבוא לסייע לישראל, ולכן אני לא רואה שום יתרון במין ברית כזאת, אני רואה בזה רק חסרונות, אני חושב שזה יותר ספין בחירות מאשר כל דבר אחר, ובעבר נידונו כל מיני אפשרויות כאלה של ברית הגנה, ותמיד ביקחו על הסף בגלל השיקולים שאני כבר הזכרתי, ובנוסף לכך, יש היום הסכמים בין ארצות הברית לבין ישראל, למשל הסכמים שאפילו נחתמו לפני לא מעט שנים, כמי ששדרג את יחסי הביטחון והצבא בין ישראל לבין ארצות הברית בצורה משמעותית, היה נשיא רגן, שבאמצע שנות ה-80 כתב איזשהו מזכר שבו הבטיח שארצות הברית תדאג לכך שיהיה לה יתרון צבאי על כל, על כל, על כל קואליציה של מדינות עוינות. לכן אני אגיע למסקנה שהעניין הזה מיותר לחלוטין והוא לא מוסיף שום דבר, אולי רק גורע.
למי יש לארצות הברית הסכם בנוסח הזה כפי שאתה מבין אותו?
טוב, לארצות הברית יש כמה בריתות, חלקן אזוריות, כמו למשל נאטו, שזו הברית הטרנס-אטלנטית, שהיא בין ארצות הברית לבין מדינות אירופה המערבית וקנדה, ויש לה גם הסכמי הגנה דו-צדדיים, למשל עם יפן. אנחנו רואים שבשנים האחרונות יפן לא כל כך סומכת על ארצות הברית ומפתחת היכולת הצבאית בשלה. הבריתות האלה היסטורית, אנחנו רואים שהן טובות מאוד על הנייר, אבל כאשר הן באות לידי מבחן, אם המדינה שחותמת על ברית הגנה ועל חוזה הגנה כזה, מחליטה שהיא לא רוצה לעזור למדינה שאיתה יש לה חוזה כזה, אז היא מצאת כל מיני סיבות וכל מיני תירוצים כדי לא להפעיל מין חוזה כזה, לכן, שוב, אני לא חושב שיש מקום למין חוזה כזה בין ישראל לבין ארצות הברית.
אז מבחינתך, אם אנחנו מסכמים את כל מה שאמרת, פרופסור גלבוע, ספין בלבד, ומן הסתם נתניהו יודע היטב בהיכרותו את כל המערכת שמסביב, שלא מדובר במשהו מעבר לזה.
אני חושב שזה המצב, כל מה שנעשה בשבועיים האחרונים תמיד מעלה חשד שאיכשהו זה קשור לבחירות, כן. אז בסדר, נתניהו דיבר עם טראמפ, וטראמפ אמר, בוא נדון בזה. אני מעריך שאחרי שידונו בזה, לא יצא מזה שום דבר. בציבור בארץ לא מבין בכלל שום דבר בעניינים האלה. אני דיברתי עם כמה אנשים מאז שזה נודע. אנשים האלה לא מבינים כלום, חושבים שבאמת יש בזה איזה שדרוג עצום ליחסים הביטחוניים בין ישראל לבין ארצות הברית. ואני חושב שיש פה בעיה, כי הציבור לא מבין את זה, הוא חושב שזה איזשהו דבר גדול, ולמעשה זה לא.
בעיניך מדובר, כמו שאמרת, כבילת ידיים של ישראל מהבחינה הביטחונית. הפרופסור איתן גלבוע, אני מאוד מודה לך על הדברים. יום טוב.
תודה רבה, שלום.
שלום, שלום. הבחירות כבר ממש מעבר לפינה. איתן מצאת על קו הטלפון מומחית לקמפיינים פוליטיים. שאיתה אנחנו נרצה פשוט לסכם את כל מה שעברנו בשבועות האחרונים. הדוקטור דנה רביב, שלום לך.
שלום, שימה, מה שלומך?
בסדר גמור, נציין מרצה בבית הספר לתקשורת של אוניברסיטת אריאל, ואני יכול לשער שהשבועות האחרונים היו מאוד מאוד מעניינים מבחינתך, נכון?
דווקא פחות, אתה יודע,
כשמערכת
בחירות חוזרת על עצמה בזמן כל כך קצר, כמו כל הציבור, יש איזה עיפות החומר. תראה, אני חושבת שהמערכת בחירות בעצם התחלקה לשני חלקים. החלק הראשון זה היה החודשיים וחצי הראשונים, שבהם בעצם הציבור היה בתרדמת, וגם המפלגות בעצם שמרו את הארטילריה הרצינית לסוף המערכה. בשלב הזה, הנושא המרכזי של סדר היום היה דת ומדינה, שלמעשה זה היה הישג של ליברמן. לכחול לבן באותו שלב, היה עד אותו שלב קמפיין חלש, סוג של תאונת שרשרת מתגלגלת, סדרת פיגועים מתוצרת עצמית, אתה זוכר חקירות שהיו להם, כל ההדלפות, והם באמת בשלב הזה נראו כפסע לפני באמת פילוג. היה להם גם שני קמפיינים נפרדים, מצד אחד לפיד ומצד אחד היה לנו את גנץ. אני חושבת שבעצם מערכת הבחירות, ועד אז הליכוד ככה שמר על יש נמוכה, בעיקר מערכת הבחירות של הליכוד הייתה ברשתות החברתיות, עם סרטונים מוצלחים מאוד, כמו הסרטון עם הים והמציל, שבהם ביבי שימש המבוגר האחראי, עם קורטוב
שפו שמור. פעם הוא בייביסיטר, פעם הוא מציל, פעם כן. הוא מדריך, כולם...
כן, okay. זה היה... באמת מצוין. בעצם מערכת הבחירות האמיתית התחילה פה לפני 10 ימים בדיוק, ב-5 לספטמבר, שבעצם זה היה הפעם הראשונה שכחול לבן השתלטו על סדר היום, אם אתה זוכר, עם כל הנושא של הכרזה של גנץ, ובעצם התיישבות שלו עם הקו של יאיר לפיד, והכרזה על שאם הוא על ממשלת אחדות, בעצם שתהיה ממשלת אחדות חילונית. זה היה התחילה של בעצם מערכת הבחירות, והפעם הראשונה והאחרונה שבה הם השתלטו על סדר היום. מאז יש לנו שני דברים. א', אנחנו רואים מערכת בחירות מאוד אלימה ומאוד מכוערת, אגב, משני הצדדים. יש הסתה נגד ביבי, נגד החרדים, נגד הקיצוניים, זה כחול לבן. אצל ביבי אנחנו רואים נגד הערבים הסתה. זאת אומרת, יש משני הצדדים, זה לא שגנץ ממלכתי, גם אם גנץ יותר ממלכתי, אז יש לו את יאיר לפיד, בוגי יעלון, שעושים את העבודה השחורה והמלוכלכת. זה שכל הזמן כחול לבן מתהדרת בממלכתיות, אין לזה בעצם שחר במציאות. זה מערכת בחירות מאוד אלימה ומאוד מכוערת משני הצדדים, אגב. וזה דבר אחד. מצד שני, יש לנו השתלטות על סדר היום, שאנחנו רואים שביבי שולט על סדר היום, למעט מה שציינתי. אנחנו רואים את זה החל מחוק המצלמות, פגישה עם פוטין, החלת הריבונות, ברית ההגנה, כל יום יש לנו סדר, איזושהי פעילות של ביבי, שצריך להגיד שיותר קל לו, כי הוא גם ראש הממשלה. זה יותר קל לו באמת לשלוט בסדר היום, אבל הוא עושה את זה במיומנות. בסוף השבוע האחרון, ראינו בליץ של רעיונות של גם מצד כחול לבן וגם מצד ביבי בתקשורת המסורתית. אני חושבת שברעיונות האלה ביבי היה הרבה יותר אפקטיבי מבחינת העברת המסר.
הוא לא היה נראה בלחץ?
זה טוב מאוד שהוא היה נראה בלחץ.
זה טוב? זה טוב, ראש ממשלה, שאמור לשמור על פסון פתאום בלחץ, זה טוב לו?
זה טוב מאוד, הוא בלחץ, הוא אומר לציבור, הליכודניקים, הוא אמר את זה, אתה יודע, זה הגיע לזה שברעיון עם רינה מצליח, שבאמת היה ככה חרג מהרעיונות הקונבנציונליים של ביבי, הוא פשוט התעלם ממנה ודיבר למצלמה, הוא אמר לליכודניקים, אני הולך להפסיד, אם אתם לא תצאו, זאת המטרה שלו, המטרה שלו היום זה הבייס, גם שיבואו אליו מי, מימינה ומעוצמה יהודית, וגם להגדיל את אחוזי הצבעה, כי יש הרבה אנשים שאומרים, אוקיי, אופן ביבי ינצח, המטרה שלו זה לעורר את הבייס. וזה מה שהוא עשה, הוא פשוט ברעיונות האלה, נראה לחוץ, אבל זה בסדר גמור שהוא נראה לחוץ. תראה, כי באמת ניצחון, לא בכיס שלו, הוא לא יודע. הרי בבחירות הקודמות, היו לנו בעצם שניים שהכריזו על ניצחון, ובסוף אף אחד בעצם לא יצטרך להקים ממשלה.
הוא גם שם לעצמו מטרה שבעצם אם היינו מסתכלים לפני חצי שנה מבנה המפלגות היינו אומרים שנתניהו רוצה להגיע ל-71 מנדטים בגלל היעדרו של ליברמן, זאת אומרת ליברמן היה בתודעה של כולנו יחד עם נתניהו, עם המריבות, בלי המריבות, בסופו של דבר 61 זה עם ליברמן, עכשיו הוא מחכה לקבל 71 עם ליברמן.
נכון, לא, אבל אתה שוכח משהו, שימון, אתה שוכח ששבעה מנדטים בבחירות הקודמות פשוט הלכו לזבל, בערך 270 אלף קולות. כן. אז אם היו עוד 1,400 קולות לימין החדש, קודם כל בכלל לא היינו מגיעים לבחירות. אז זה לא שהוא הולך לקחת שבעה מנדטים משום מקום. זאת אומרת, זה שבעה מנדטים קיימים.
מספיק לו מבחינתו שעוצמה ונועם ירדו מהזה, והוא עושה את שלו.
כן, תראה, אני לא ראיתי, באמת, אני לא ראיתי תופעה כזאת, אני לא יודעת אם ראיתי את הרעיון בחדשות 12, אבל הוא פשוט התעלם מרינה מצליח ודיבר אל הבייס. פשוט העביר מסרים כאילו ברשת, כאילו בפייסבוק, ומעביר מסרים ישירות לציבור בבית. ענה מדי פעם השאלה והמשיך עם המסרים. עכשיו, זה אולי חריג, זה אולי בלחץ, אבל אני חושבת שזה הרבה יותר אפקטיבי ממה שעשה גנץ, שהוא פשוט המסר היחיד שאני זוכרת מגנץ, שבאמת שקורה נגד אלימות, שלא תהיה אלימות ביום הבחירות. עכשיו, כמה זה אפקטיבי, אנחנו נראה ביום הבחירות. קשה מאוד לנבא.
האיכות של הרעיונות של בני גנץ משתפרת, נכון? זאת אומרת, הוא נראה יותר עממי ופחות לחוץ.
לגמרי, אני חושבת שלגמרי בבחירות, סליחה, בחודש האחרון, ממקום שגנץ טעה בכל רעיון והיה לחוץ והיה נראה בלתי קשיר, הוא עשה באמת כברת דרך יפה מבחינת היכולת שלו להתנהל ברעיונות לתקשורת. אני מניחה שזה הרבה מאוד עבודה, יכול להיות שזה גם בגלל היועץ שהוא לקח מחדש, רונן צור, שעובד איתו ועושה לו עבודה מאוד יפה. אתה רואה באמת שכחול לבן בחודש האחרון, הקמפיין שלהם הרבה הרבה יותר טוב. גם הוא באופן אישי עובר הרבה יותר טוב מסך.
מה לגבי מלחמת הקטנות בשמאל, מלחמת הקטנות בימין, אלך על כל כך לשמאל, שם באמת אמיר פרץ מהצד שלו ואורוביץ, הם מוטרדים מאוד מהנושא של אחוז החסימה. אם גנץ ימשיך להיות טוב בכמה שעות שעוד נשארו, להיות טוב ברעיונות, הוא עלול לקחת לכל אחד את המנדט הקריטי ולזרוק אותם.
נכון, וזה באמת, זה באמת דילמה שקיימת שם גם בכחול לבן. אבל אני חושבת שההכרעה היא נעשתה. זאת אומרת, אי אפשר לבסק את שתיית הקולות, אתה יודע. והם הולכים עכשיו על כל הקופה. ובאמת, יכול להיות שמה שיקרה, תראה, אין להם בכל מקרה 61.
כן, אבל הם אומרים, ברגע שהם אומרים לציבור, אנחנו הולכים לממשלת אחדות עם הליכוד, עם נתניהו, בלי נתניהו, נשאיר את זה לאחר כך, זה אומר שלא מעניין אותם מה יקרה לפרץ ולאורוביץ.
לא, נכון, לא מעניין אותם. לא מעניין אותם. וגם בכל מקרה, גם עם פרץ ואורוביץ, אין להם 61. אז עדיף להם להיות המפלגה הגדולה, ולקבל את המנדט מהנשיא, אם הם המפלגה הגדולה. יכול להיות את הדדה שליברמן גם ימליץ עליהם. עכשיו, השאלה, מה עם ליברמן? האם באמת הוא מצליח להגיע לעשרה מנדטים? או עכשיו שותים ממנו, כי כחול לבן בעצם ב-50 ספטמבר החליף את האג'נדה לאג'נדה של ליברמן. וזאת במטרה להחזיר לעצמה את המנדטים של ליברמן שברחו לכחול לבן. השאלה אם זה יהיה אפקטיבי או לא.
שזה מאוחר מדי. לגבי...
אני לא בטוח, לא בטוח שזה מאוחר מדי, אגב. אבל באמת, אי אפשר לנבא את זה. פשוט התוצאות, יום הבחירות, כולנו יכולים להיות, אתה יודע.
מה לגבי מה שקורה בימין? עוצמה, קודם כל להערכתך, תעבור?
תראה, לפי הסקרים, לפי מרבית הסקרים, היום היא עוברת, אבל... אני באמת לא רוצה להיות נביא ולהסתכן. אני חושבת שיש סיכוי טוב מאוד שהיא לא תעבור, אבל קשה לדעת, שימון, באמת. זה כבר הגיע למקום שזה או שביבי עם 61 עם עוצמה יהודית, או שאנחנו עוד פעם בדדלוק, בסוג של תיקו בין המפלגות. ואז אחד הצדדים יהיה חייב להפר את ההתחייבות שלו. אלא אם כן... אני לא רואה שאנחנו נלך לבחירות שלישיות, זה נראה לי כבר מוגזם, אבל אתה יודע.
חיים לוינסון אומר, הגיוני שאני אלך פעם שלישית לבחירות.
אני לא חושבת שאנחנו בכיוון, אני חושבת שיש גבול, אני חושבת שגם פוליטיקאים, אני יותר רואה, בוא נגיד, את כחול לבן מתפרקת, וגנץ הולך עם הליכוד, מאשר אנחנו הולכים לבחירות שלישיות.
זה בגלל החיכוכים של לפני חודש.
כן, תראה, אין שם, זה ברור שההנהגה שם היא לא... זה ברור שהסיפור הזה הוא לקראת פירוק. אני לא רואה את גנץ לוקח אותנו לבחירות שלישיות. ואני גם לא רואה, אגב, את הליכודניקים, אני עוד יותר לא רואה את הליכודניקים עושים הפיכה ומורידים את ביבי מרשות הליכוד, ומקימים ממשלה עם גנץ.
כן, זה כנראה.
בוא נגיד שאם צריך להמר על אחד משני התסריטים, אני מאמרת על התסריט הראשון שאמרתי לך.
אני רוצה לתת לך ככה לפני סיום את האפשרות לבחור לעצמך איזה מפלגה שאת רוצה, וכמי שמכירה את העולם הזה של קמפיינים, ב-48 שעות שנותרו, תני איזושהי הצעה לאיזה מפלגה שאת רוצה. מה לעשות שהיא לא עשתה עד עכשיו? יש לך משהו כזה?
דווקא יש לי משהו כזה, אבל מטעמיים שלי אני לא רוצה לעשות את זה.
טוב, אוקיי. זה חשוד בעזרה ל...
אני חושבת ש... אוקיי, טוב, בוא.
נשאיר את זה ככה. אוקיי, דוקטור דנה רביב, מומחית לקמפיינים פוליטיים. תודה רבה לך.
תודה רבה רבה רבה. שלום. ביי.
חוק חדלות הפיראון נכנס היום לתוקפו. החוק הזה עתיד להשפיע על לא מעט חייבים ונושים, אבל מסתבר שיש בו לא מעט מגרעות. איתם נמצא על קו הטלפון עורך הדין שי הולנדר גרוס. שלום לך.
שלום, בוקר טוב.
לפני שננסה להבין מה המגרעות, קודם כל תסביר לנו מה אומר החוק.
החוק למעשה קובע סדר עדיפויות חברתי, הוא למעשה אומר שהמטרה העיקרית שלו זה שיקום החייבים. החוק הוא חוק מאוד מורכב, כולל הרבה סעיפים, הוא מאגד בתוכו שלושה חוקים שונים, וקשה להתייחס אליו באמת במספר משפטים קצרים, אבל במהות שלו, וזה מה שחשוב להגיד, הוא בפעם הראשונה מאגד את כל ההוראות הרלוונטיות בנושא של חדלות פירעון, גם לגבי אנשים פרטיים וגם לגבי חברות, והוא קובע כמטרה ראשונה ועיקרית את שיקום החייב. כלומר, הוא שם את אינטרס החייבים, כך נראה, עוד לפני האינטרס של האנושים, שזה גביית החובות כלפיהם.
זאת אומרת, כאן אתה נכנס כבר לבעייתיות שיש בחוק הזה.
נכון, יש אומרו שזה בסדר גמור, יש שגידו שאכן צריך לשים את האינטרס של החייב לפני האינטרס של האנושים, לטעמי, האיזון בין האינטרס של החייבים לבין האינטרס של הנושים הוא לא אינטרס נכון, הוא לא איזון נכון, ובחוק החדש למעשה יש העדפה ברורה לאינטרס של החייב.
מה זה אומר? תסבירנו, אמנם אתה לא רוצה להיכנס כרגע לפרטים שלו, אבל בוא אולי תוך כדי הפרטים נוכל להבין גם את המגרעות. מה זה אומר שגם חברות וגם פרטיים יעברו את אותו מסלול בעצם?
אני לא אמרתי שהחברות ויחידים יעברו את אותו מסלול, המסלולים הם שונים, אבל בפעם הראשונה יש התייחסות בחוק אחד שמתייחס גם ליחידים וגם לחברות ומסביר מהם ההוראות לגבי כל אחד מההליכים. חברות לצורך העניין, ההליכים שלהם, הליכי חדלות פירעון, התנהלו בבית משפט מחוזי. מה שהחוק החדש, וזה גם היה במצב הקודם, בחוק שהיה נכון עד להיום. מה ששונה בחוק החדש זה שיחידים מעכשיו ואילך, שירצו להיכנס להליך של פשיטת רגל, ההליך לגביהם ינוהל במסגרת ההוצאה לפועל. כלומר, חובות עד 150 אלף שקל, שזה... רוב רובם של התיקים, התנהלו במסגרת, אצל רשות אכיפה והגבייה, בפני רשמי הוצאה לפועל יהודיים שנקבעו לשם כך, ומה שעד היום התנהל בבית משפט מחוזי, היום התנהל בהוצאה לפועל. מה שהופך את ההליך הזה להרבה יותר זמין עבור חייבים. עוד שינוי מהותי, אם ניכנס לפרטים...
רגע, מה זה אומר זמין עבורם? איפה זה בא לידי ביטוי?
זמין במובן שההליכים שהתנהלו במחוזי היו הליכים שעד היום היה יותר קשה להיכנס אליהם גם מבחינת העלויות וגם מבחינת הדרישות. היום אין כמעט דרישות, אמנם נקבע סכום מינימום שאפשר להיכנס להליך, אבל גם ממנו אפשר לחרוג בשיקול דעת, ולמעשה כמעט ואין תנאים להיכנס להליך היום. כמעט היום כל חייב שרוצה להיכנס, גם עם עשרות אלפי שח בודדים, חובות, יכול להיכנס להליך של פשיטת רגל, ולעשות את זה במסגרת שיפוטית שהיא נגישה יותר, היא קלה יותר, היא מבחינת עלויות טיפול משפטי גם, הן עלויות שיהיו בוודאי נמוכות יותר.
וכל ההליך בעצם, הוא גם הליך... בעצם הנושים בעלי החוב לא יכולים לעשות כלום, הם נשארים בלי הכסף. או בלי סיכוי לקבל אותו.
אפשר להגיד, אני לא הייתי אומר שהם לא יכולים לעשות שום דבר, כי עדיין אפשר כנושה להיות פעיל במסגרת ההליך הזה, אבל אין ספק שהיכולות שלהם או הכלים שיש היום לנושים להתמודד עם חייב שנכנס לפשיטת רגל, הם מאוד 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 מצומצמים, וברוב הסיכויים הם כנראה לא יראו את כספם.
מה עוד, איזה עוד חסרונות יש לחוק שנכנס היום לתוקף?
החוק הוא לא עושה הבחנה בין חייבים שהם חייבים שבאמת כשלו בתום לב, כשלו בתום לב, פתחו עסק, לא הצליחו, יצרו חובות, ואותם אנשים באמת יש היגיון בלאפשר להם לפתוח דף חדש, למחוק את החובות, להפוך להיות יצרניים מחדש, להקים עסק חדש, ולגבי באמת אפשר להבין את העיקרון של שיקום. יחד עם זאת, החוק כפי שציינתי, הוא לא עושה הבחנה בין אותם חייבים לחייבים שהחובות שלהם נוצרו בגלל חוסר אחריות. צריכה מופרזת מעבר ליכולת הכלכלית, נטילת הלוואות בידיעה שאין להם באמת דרך להחזיר את אותן הלוואות, והחוק החדש לא עושה את ההבחנה הזאת ומאפשר בעצם להיכנס, לתת לכל חייב להיכנס להליך מבלי להטיל עליו איזושהי אחריות לחובות שהוא יצר.
הדברים האלה שאתה מסביר אותם נשמעים הגיוניים כל כך, לא עמדו בפני המחוקקים? זאת אומרת, זה לא באופן טבעי אמור לצוף מול העיניים?
כן, זה בהחלט אמור לצוף מול העיניים, ואני גם, וטענות מהסוג שאני העליתי כרגע, חלקן לפחות עלו. יחד עם זאת, המגמה שאנחנו רואים בשנים האחרונות, היא מגמה שהיא נוטה לכיוון חייבים. אנחנו רואים את זה עוד לפני כן. כלומר, הרפורמה הגדולה החלה כבר ב-2013, אצל כונס הנכסים הרשמי, ששם כבר קצבו איזשהו מסלול להליך של פשיטת רגל מתוך מטרה למחוק את החובות בסופו. היום זה ממש בצורה מובנית, החוק ממש קובע את זה היום. הוא גם קובע מסגרת זמן, והוא גם קובע פעם ראשונה שהמטרה בסוף ההליך זה למחוק את החובות. עכשיו, אם אתה שואל אותי איך בכל זאת קיבלו מוזן, אז צריך לראות את הדברים בקונטקסט הרחב יותר שלהם. מדובר פה באמת מגמה שנמשכת מ-2013, רפורמה שהחלה כבר אז אצל כונס הנכסים הרשמי, ואולי יש כאן איזשהו חוסר הבנה שמי שנפגע זה באמת דווקא אותם אנשים, אותם עסקים קטנים ובינוניים שאין להם את הכלים להתמודד מול אותם חובות שיבצעו כלפיהם. אז אולי במידה מסוימת עוזרים בחלק מהמקרים לחייבים שבאמת ראוי היה לעזור להם, ומאפשרים להם באמת למחוק את החובות שלהם, אבל על הדרך פוגעים פה באוכלוסיות שלמות גדולות מאוד בחברה הישראלית, ואני חושב שהנזק פה יהיה גדול מהתועלת.
אז תמיד בעצם יהיה מישהו שנפגע, כי תמיד ברגע שאנחנו רוצים לפתור למישהו את הבעיה, השני לא מקבל את הכסף. אין מה לעשות, זאת אומרת, אם רוצים לפתור את הבעיה פה, תמיד נהיה בפלונטר כזה, לא?
במשפט ובכלל, תמיד יש איזון בין אינטרסים מנוגדים, וזה לגיטימי. תמיד יהיה לך אינטרס מצד אחד של אדם כזה, ואינטרס מצד שני של אדם אחר. השאלה באמת, איך אתה עושה את האיזון הנכון בין האינטרסים? ולבוא ולהגיד שלשקם חייבים זה דבר נכון וראוי, אני מסכים. השאלה באמת, האם בדרך שאתה מציב את המטרה הזו כמטרת על, אתה לא פוגע באוכלוסיות שלמות שגם נכון וראוי היה להגן עליהן. ולכן לטעמי, החוק הוא חשוב. החוק הוא עושה גם הרבה הרבה דברים טובים שגם אליהם אפשר להיכנס ולפרד. יחד עם זאת, הוא לוקה במשהו בסיסי מאוד מאוד חמור לטעמי. אחד, הוא מעביר מסר שחובות לא חייבים לשלם, והמסר הזה הוא מסר שלדעתי המחיר החברתי והכלכלי שלו יהיו מאוד גדולים. ושניים, האיזון שהוא יוצר כתוצאה מאותה גישה ומאותה מטרת על של שיקום כלכלי לאותם חייבים, האיזון שהוא עושה הוא איזון לא נכון. ואני מאמין שאנחנו נראה בהמשך הדרך תיקונים שאמורים להאזן בחזרה.
סביר להניח שככה, אחרי כמה אנשים שיספגו את המחיר הזה, לא תהיה ברירה אלא למחוקק, אלא לחזור אל הדברים. עורך הדין שי הולנדר גרוס, אני מאוד מודה לך על הדברים. יום טוב.
תודה רבה, יום טוב.
שלום, שלום. נשותיו של דניאל אמבש מערערות על החלטת בית המשפט שלא לאפשר להן להיפגש איתו בכלא. אנחנו רוצים לשוחח עם אחת מנשותיו, שירן, שלום לך.
שלום, בוקר טוב.
קודם כל, אני מבין שאתם מערערות, אבל מתי קיבלתם את ההחלטה של בית המשפט שאתם לא תיפגשו איתו?
אז למען האמת, זה כבר 8 שנים של עינוי דין ועיוות דין של כל ההתנהלות של המשפט נגד בן זוגנו דניאל אמבש, ואנחנו עברנו ממש אלימות מצד המדינה בכל ההדרגות, וזה פשוט ממש נגד זכויות אדם מה שעושים לנו, זה פשעים נגד האנושות בצורה חמורה ביותר, בלבל הכי גבוה שאפשר לתאר בכלל. אי אפשר בכלל לתאר איך ייתכן ששמונה שנים מונעים מכל אחת מאיתנו להגיע לביקור פשוט שכל אסיר מקבל בזכות אלמנטרית לפגוש את בני משפחתו, דניאל אמבש נמנעת ממנו הזכות הזאת.
בעצם את אומרות שגם מחבלים מקבלים את הזכות הזאת, גם אפילו יגאל עמיר מקבל את הזכות,
נכון.
הזאת, אנחנו לא.
נכון.
אבל ממתי זאת החלטה מסודרת של בית משפט?
אז אנחנו כבר כמה שנים, אנחנו מעבירות עתירות ועירורים לבתי משפט, זה כבר המון שנים, כבר גם מ-2014, לפני כן ניסינו לעשות את זה בדרכים אחרות, דרך העובדים סוציאליים של הכלא ודרך שב"ס ודרך, אנחנו לא ידענו כבר באיזה דרך לנסות ולעשות, ודוחים אותנו מכל דרך אפשרית, והם לא נותנים בדיוק את התשובה האמיתית למה כרגע התשובה שלהם שהוא מסכן אותנו ואת בני משפחתנו, שזה הדבר הכי 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 מופרך שיכול להיות. זה פשוט בית המשפט והגורמים המעורבים, השב"ס וכל הגורמים במדינה ש ממש רצו להרוס לנו את החיים ולפרק את המשפחה שלנו, וממש הילדים שלנו עברו ועוברים התעללות קשה, פשוט הסתה מהמדינה והתעללות והפחדה מהמדינה, רק בגלל האורח חיים שאנחנו בחרנו לעצמנו, אנחנו אנשים הקמנו את המשפחה הזאת, וזה מאוד מאוד כואב לנו ששמים את הכל על דניאל ומרשיעים אותו על עבדות נפשית. זה פשוט, זה לא יאומן שהגענו בדור שלנו, בזמנים מודרניים כאלה, כשנשים מחליטות שהן רוצות לחיות יחד, וכן לחלוק יחד בן זוג משותף, בעבודה משותפת, חיים של אומנים, הקמנו תיאטרון נודד, להקת מוזיקה, עשינו דברים יפהפיים ביחד, ולבוא ולהרוס את המשפחה על ידי שקרים נבזיים שכאלה שהמציאו עלינו, שאומרים על דניאל שהוא התעלל בנו ובילדינו, שהתעללנו אחד בשני, שקראו לנו הקטע סדיסטית, זה פשוט בושה ועוד קלון למדינת ישראל.
בית המשפט אז בזמנו, לפני שהוא קיבל את גזר הדין שלו, השימו אותו במעשים ספציפיים שנעשו כלפיכן, כלפי חלק מהבנות, זאת אומרת מהבנות שלו, שלכן. כל זה היה שקר?
בהחלט שקר גורף. עובדה שלא הייתה לא תלונה, לא ראיות ולא עדים. וזה הסיבה שנזקקו להתעלל בילדים שלנו, פשוט הילדים שלנו עברו מכות בחדרי חקירות, איומים, הפחדות של כלא, כל אחד ואחד מהילדים. תבקשו אתם, אולי אתם תצליחו להוציא מידי הפרקליטות את החקירות שעברו הילדים שלנו, שעדיין בידי הפרקליטות, ועורכי הדין שלנו לא, הם לא מצליחים לקבל את מה שעברו הילדים, יש לנו רק חלק מהדברים, אבל הילדים שלנו הגישו תלונות חמורות למחש, על אלימות מינית ואלימות פיזית ואלימות נפשית, שממש רדו בהם בחדרי החקירות ושמו להם לחץ בלתי סביר כדי לשתול להם גרסה נגד אבא שלהם בשביל להרשיע הרשעת שווא. יש פה משהו חמור מעין כמוהו, אני לא ראיתי כזה דבר בשום מדינה, ולא בארץ. לא לוקחים בן של משפחת פשע, כשעוצרים עבריין או ארגון פשע, לא לוקחים להם את הילדים ומתעללים בהם כדי לחפש להוציא הרשעה נגד האבא שהוא עבריין. אבל במקרה הזה כן עשו את זה. למה? כי לא היה פה שום עבירה. דניאל לא התעלל באף אחד, ובוודאי שאף אחד מאיתנו, ואף אחד ובטח שלא הוא. יש פה ממש הרשעת שווא חמורה, עלילת דם חמורה, שפיכות דמים איומה, ובית המשפט דוחה פעם אחר פעם, גם משפט חוזר שלנו נדחה, דיון מורחב שבקשנו נדחה. יש פה עוולה שזועקת לשמיים, עינוי דין נורא שאפילו לא נותנים לנו לבקר. זאת אומרת, רואים שיש פה משהו מגמתי נגדנו, נגד דניאל, שרוצים פשוט לפרק את הדבר הזה שאנחנו החלטנו לחיות אותו. זאת אומרת שהמדינה היא הפכה לדיקטטורה, אוסרים עלינו לחיות בסך הכל את מה שרצינו לחיות. אנחנו רוצים לחיות יחד. לא פגענו באף אחד, עשינו רק טוב. ופשוט המדינה באה...
בעצם אתם מוסיפות ואומרות שאומנם כן. אפשר לטעון שהדבר הזה לא מוכר בחוק, הצורת חיים נכון. הזאת של שש נשים עם גבר אחד, אבל אם
מסתכלים... אף על פי שלא עברנו על החוק. לא עברנו על החוק, לא התחתנו לפי המדינה ולא התחתנו בכלל.
כי אתם מדברות כחברים.
נכון. לאחרונה רק. בוא נגיד, רק לאחרונה אנחנו הגענו עם זה לקבל הכרה מהמדינה, ניגשנו לביטוח לאומי והוכחנו משק בית משותף. אנחנו אמנם לא מקבלים מזה שום דבר, יש להבהיר את זה, לא מקבלים שום דבר מביטוח לאומי, אבל רק רצינו את המסמך הרשמי כדי שיהיה לנו מסמך לידועות בציבור, שנוכל לגשת עם זה לעתירה לבית המשפט, לביקורים והתייחסות. אבל לפני כן לא היה לנו שום מסמך של ידועות בציבור. אנחנו פשוט חברים שחיים יחד כמו משפחה. אבל לא עברנו על החוק, כי לא התחתנו בשום צורה ואופן. אז לא הייתה פה עבירה על החוק גם מהבחינה הזאת.
אז אתם רואות בעצם, אנחנו מוגדרים כחברים, כחברות שלו.
נכון.
ובעצם, אם מסתכלים טיפה ימינה ושמאלה, המדינה מתעלמת מציאות דומה במגזר הבדואי, ומציאות דומה שאתם רואים גם בתל אביב, ובנותיה, מה שנקרא בפוליאמוריה, של החיים המשותפים והמבנים השונים והמשונים של המשפחה.
נכון, יחסים פתוחים זה מגניב, נכון.
אז אתם יכולות להבין את הסיבה? למה ההתעלמות הזאת מכל מה שקורה מסביב והתמקדו דווקא בכן? אולי פשוט באתם מוקדם מדי, כי בשנים האלה עדיין לא היה פוליאמוריה כל כך בדיבור הציבורי, ואף אחד לא הסתכל כל כך מה קורה אצל הבדואים. עכשיו, אם זה היה קורה, אולי היו מתייחסים אליכם אחרת?
יכול להיות שאני, תראה, אומנם אורח החיים שלנו הוא באמת חידוש. אני לא חושבת שיש עוד משפחה שחיה כמו שאנחנו חיינו, ובאופן שאנחנו חיינו. אני יודעת שיש עוד משפחות שחיים כמה נשים עם איש אחד. אבל אנחנו באמת עשינו משהו אחר, משהו חדש, בגלל שאנחנו באמת כמו, אנחנו משפחה של אומנים. זאת אומרת, כולנו עובדים יחד, ובאמת הסתובבנו בכל הארץ כמו תיאטרון עודד עם הלהקה, וצברנו אוהדים אפילו, ואני חושבת שזה הפחיד את המדינה, שחז ושלום לא ייתן לגיטימציה לסיפור כזה שיקרה שוב בארץ. עכשיו, אני לא חושבת, גם אם אנחנו עשינו דבר חדשני, נניח, אני לא חושבת שכל אחד יכול לחיות את זה. אנחנו גם לא חיים את זה כהמלצה למישהו לחיות ככה. מה שמתאים לי לא מתאים לאף אחת אחרת. אנחנו ספציפיים, אנחנו ספציפיות, אילנה, אזמרה, אדרת, ואני החלטנו לחיות ככה עם דניאל. זה לא אומר שהיינו חיות ככה עם אף אחד אחר, או עם אף אחת אחרת. זאת אומרת, זה המבנה שלנו, ואני חושבת שהמדינה מוכרחה לכבד ולהיות בסבלנות לכל אורח חיים של אדם, לפי מה שהוא בוחר שטוב לו. אנשים מוצאים פתרונות לחיים שלהם, כדי לא לסבול את החיים האלה, וכדי להעביר אותם בצורה הטובה ביותר. כל אחד בוחר לחיים שלו.
יכול להיות כן. שהבעיה הנוספת שלכם היא שאתן מוגדרות, והמשפחה הזו, המבנה המשפחתי הזה, הוא חלק מהמגזר החרדי. אם הייתם היום בכל מגזר אחר, הייתם מקבלות, נקרא לזה ככה, סניגוריה ציבורית יותר גדולה?
נכון, נכון, ודאי, ודאי. זהו, הרבה פעמים אמרו לנו, אם הייתם חבורה של היפים, סטלנים, הכל היה טוב, אם הייתם חיים, מגדירים את זה כזוגיות פתוחה, כמו שהרבה אנשים חיים, אז זה היה מגניב וסבבה. אבל בגלל שיש לכם כיסוי ראש, ובגלל שאנחנו ננחים, אפילו לא, אנחנו לא חרדים, אנחנו ננחים, אנחנו מאמינים ברבי ישראל ברודסר בעל הפתק, שקיבל את הפתק מרבי נחמן, עם השיר חדש, ננח נחמן נחמן מאומן, שזה שיר הגאולה שהופך הכל לטובה, אז שכל אחד עכשיו ייקח לעצמו, ננח נחמן נחמן מאומן, והתהפך הכל לטובה. ואנחנו מאמינים שבזכות, דווקא בזכות זה, שיכול להיות שבאמת, נכון, חלק מהבתים שלנו היו לנו כמה בתים לפני המעצר, וחלק מהבתים שלנו גרנו בשכונה חרדית בירושלים, והחרדים סביבנו לא אהבו את הרעיון הזה של ננחים ששומעים מוזיקה ורוקדים, ויותר מדי שמחים מקפצלים להם מתחת לחלון. אז התקשרו למשטרה, וככה הגיעו כל מיני קריאות למשטרה, והיו הרבה שמועות ושמועות ושמועות, ועשו עלינו תוכנית טלוויזיה אז בערוץ 2 של רינו צרור, שבא וצילם אותנו, ואנחנו נורא שמחנו, אמרו לנו בואו נצלם את הפעילות שלכם, ונורא שמחנו, ונורא ככה...
אבל אז הופתעתם לגלות שבעצם זה מדובר בתחקיר שנועד לחדשות בכלל, ולא למשהו אחר, ואז גיליתם שמבאישים את רכם בחוץ.
הוא פשוט עשה כתבה של גבר אחד, שיש נשים, מה הולך שם בעצם? ואמר, יש שמועות שהוא פוגע בנשים, יש שמועות שהוא פוגע בילדים. גואל רצון הירושלמי, זאת אומרת, עשו לנו שפיכות דמים, ואז נעצרנו 4 חודשים לאחר מכן עם האשמות הזויות שהיום דניאל מורשע עליהן. האשמות שווא ושקר. דניאל יושב בכלא כבר 8 שנים, נכנסנו לשנה תשיעית, ודוחים לנו כל אפשרות לפתוח את המשפט חוזר ולהוכיח את חפותו, כשאנחנו פעם אחר פעם מוכיחים את חפותו, בירור שהגשנו, הוכחנו את חפותו. לנו יש ראיות לחפות, להם אין שום ראיה כנגדנו, חוץ מעדי שקר שהם הצליחו לייצר באלימות. באלימות, שכל עדי השקר חזרו בהם מעדותם. כל אחד מעדי השקר חזר בו בשלב זה או אחר מעדותו, ואמר, שיקרתי כי אימו עליי, שיקרתי כי פחדתי, שיקרתי כי אמרו לי שיכנסו אותי לכלא. יש את הבן של דניאל שכבר בן 22, והוא היה בן 13 שעצרו אותנו, שהוא עד היום, הוא אומר, למה בית המשפט לא שומע את העדות החוזרת שלי, הפכו אותי לעד שקר נגד אבא שלי, אני לא יכול לחיות עד שאבא שלי לא יוצא מהכלא, אני מאשים את עצמי. הם אימו עליי שאני אשב בכלא, הם אמרו לי, אני אנסתי את האחים שלי, אני אשב בכלא. האשימו אותו באונס אחיו הקטנים, ילד בן 13. ובית המשפט מסרב לקבל את העדות החוזרת שלו, מתעלמים ממנו לגמרי.
איך אתם חיות היום? ביחד?
היום אנחנו ביחד, כן, בטח. אנחנו ביחד.
רק נזכיר, מתוך 6, 2 קיבלו גט, והארבע זה אתם שנשארו עם כל העתירה כרגע.
נכון, בעצם אחת הפכה לידת המדינה, אחת הפכה לידת מדינה על ידי, על ידי אלימות באמת, שמו אותה בצינוק, אימו עליה שיקחו לה את הילדה לאימוץ, והיא לא תראה אותה יותר, היא נשברה ודיברה את גרסת המשטרה בסופו של דבר, אחרי שהיא מאוד מאוד נלחמה להגנתו, היא נשברה והפכה לידת מדינה, שהיום גם יוצאת נגדנו והיא מוסצת לגמרי, והילדה המשותפת שלה ושל דניאל בחזקתה, ודניאל לא יודע עליה כלום עד עצם היום הזה, 8 שנים, והאישה נוספת שהייתה עדה להגנתו, היא בעצם בגזר הדין, אחרי שהיא יצאה לתקשורת וסיפרה כמה זה הרשעת שעה וכמה זה שקרים, היא נמאס לה פשוט להיאבק, והיא פשוט אמרה שהיא עוזבת והיא ממשיכה בחייה.
ועכשיו היא תקמה עם משפחה. הארבע שנותרו חיות ביחד
נכון.
עדיין?
כן, כן, אנחנו חיות ביחד, אנחנו עובדות ביחד, אנחנו עדיין, אנחנו הוצאנו ספר, הוצאנו אלבום.
הקמתם גם מפלגה.
הקמנו מפלגה, נכון.
היא עדיין קיימת?
בוודאי, כן, כן, אנחנו גם הקמנו את המפלגה לא מזמן, ובאמת קידום מעמד הפרט, שם המפלגה זה כמה? קידום מעמד הפרט, דווקא מכל העוולות שאנחנו עברנו, שאנחנו באמת לא מבקשות לפעול למען האזרחי המדינה, שלא יקרה להם מה שקרה לנו. זאת אומרת, מה שקרה לנו זה כמו מיקרוקוזם של כל מה שקורה פה במדינה.
תגידי,
וכל איך שאפשר לפגוע באזרחים.
איך את רואה באמת את הפוליאמוריה? זאת אומרת, כשזה בא במגזר התל אביבי, כמו שאפשר לכנות אותו,
אני הייתי תל אביבית לפני שחזרתי בתשובה.
כן, כן, היית תל אביבית, ואני מבין גם שרובכם עברתם כל מיני תהפוכות בחיים עד שהגעתם למסגרת הזאת. אז איך את רואה את המציאות הזאת? זו מציאות סבירה, טובה, הלגיטימציה שיש היום לתופעות המתרחבות האלה של משפחות שונות ומשונות, היא סבירה בעינייך או שזה דבר שמתאים רק לכם?
אני חושבת שאנשים מתנסים בחיים שלהם כדי לראות מה הם רוצים באמת, זה הכל אולי חלק מחיפוש של איך מתאים לי לחיות, איך טוב לי לחיות. אנשים מחפשים בסך הכל לחיות טוב, לחיות בשמחה, לחיות באהבה, להרגיש טוב עם עצמם ולהתקדם בחיים. וכל אחד, אני לא באה ושופטת ודנה החלטות של אנשים לחיות איך שהם רוצים. להפך, אני חושבת שהמדינה צריכה לכבד ולקבל ולאפשר לאנשים לחיות איך שהם רוצים, כי כל אדם הוא שונה, אנחנו שונים אחד מהשני. גם אנחנו, ארבעתנו, מאוד מאוד שונות אחת מהשנייה. וגם כל אחת מה שהיא עברה בחיים, מאוד מאוד שונה אחת מהשנייה. Okay. ואני חושבת שכל אחד צריך לבחור על עצמו ולעשות את החיפוש שלו בדרך על... איך בא לו לחיות את החיים שלו, מה הכי טוב לו, ומה יעשה טוב לילדים שלו, ואיך הוא יחיה בצורה הכי טובה, הכי נכונה לו.
קיבלתם איזושהי תשובה למה, נאמר, פוליומוריה זה עדיין בשלבי ככה ניסוי ותהייה בתוך החברה הישראלית, אבל הנושא הבדואי הוא קצת יותר ככה באמת משמעותי. הצלחתם לקבל איזושהי תשובה, אולי עורכי הדין שלכם קיבלו או יש להם מערכה, מה המדינה יכולה לענות להשוואה הזאת שלכם לחברה הבדואית, שם יכול גבר להיות עם 18 נשים ולמעלה מזה, גם לקבל עליהם ביטוח לאומי והכל בסדר?
נכון, אני לא יודעת בדיוק איך שזה, איך זה הולך שם, אבל בעניין שלנו בית המשפט כל פעם מגיב באותו אופן, שבעצם הצד הנגדי, אם זה שב"ס, אם זה פרקליטות, הם תמיד מעלים את הטענות הקשות שהועלו נגדנו, על התעללות ואלימות ושליטה מנטלית ודברים שפשוט לא יכולים להיות שייכים לעולם שלנו בכלל. זה פשוט לא ייתכן שמדברים ככה עלינו, כשאנחנו בבית המשפט, ארבע נשים, שאנחנו מבקשות את הביקור הזה. איך זה יכול להיות? אדרת היא בת 46 ושמונה שנים מונעים ממנה להביא ילדים לעולם. עדיין אין לה ילדים. איך זה ייתכן שמונעים ממנה להביא ילדים לעולם? וכל אחת מאיתנו.
טוב, אז אתם הגשתם כבר את הערעור, או שזה עומד להגיע בימים הקרובים? הוגש כבר?
כן, הערעור מוגש היום.
מוגש היום. טוב, כן. אנחנו כמובן נשמח להתעדכן אם תקבלו איזושהי תשובה. שירן אמבש, תודה רבה לך.
בוודאי, נשמח להתעדכן. תודה רבה.
כל טוב. שלום, שלום.
כל טוב. שלום, שלום.
תקופת הבחירות על הכפשותיה ולכלוכיה ההדדיים מגיעה אלינו בדיוק בתקופה שבעם היהודי אמור לנסות להתכסות באיזו הצטלה טהורה של טוב ומכילה, תקופת אלול וההכנות ליום הדין, לחגים. איך מתמרינים בין התחושות הללו? איתה נמצא על קו הטלפון המנהל החינוכי ברשת בני עקיבא וגם ראש תחום חינוך במכללת תורות ישראל, הרב יונה גודמן, שלום לך.
שלום שמעון, על זה נאמר שאלת חכם חצי תשובה.
לא, 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 אני לא, לא, אפילו לא חצי תשובה לא הצלחתי לתת, אני באמת בסימן שאלה ענק.
לא, אבל עצם המודעות להסתירה הזועקת, אגב, אני אשמח שלא תהיינה מערכת בחירות מלכלכת ומלוכלכת כל השנה, אבל פה זה באמת, כשאתה רוצה להיות באווירה של טיפוס וכמיהה ותואר ועדינות והתחשבות ואהבת הזולת, וכל מודעת רחוב מסכנה וכל קפיצה בטלפון, לא משנה איזה טלפון יש לך, אתה מקבל או מסרון או וואטס, אני לא יודע מה, משדר את ההפך. אז אני באמת חושב שעצם המודעות היא השלב הראשון. השלב השני זה בכל זאת לחלוק על הניסוח שלך ולומר שלא צריך לתמרן בין השניים, אלא אולי צריך לעשות הפוך, אולי. אולי צריך להסתכל בחוץ ולהחליט מה אני לא רוצה להיות, זה לא נעים להגיד, אבל מה אני לא רוצה להיות? זאת אומרת, לפעמים כשמעליבים אותי, בהקשר אחר אני אומר, אז אני במקום להיעלב אומר בוא נחשוב מה אני יכול ללמוד מזה כדי לא לעשות חן בעצמי לאנשים אחרים. ואני חושב שכשמסתכלים בחוץ, קודם כל אפשר לחפש, לפעמים בפינצטה, אבל אפשר לחפש גם טיעונים ענייניים, ואז מחלוקת היא טובה. אבל אני חושב שצריכים ללמוד איך לא להתנהל, והמציאות שבה כל צד מתאר את הצד השני כמפלצת נוראה, היא באמת מציאות בלתי אפשרית. ואני רוצה לחשוב מה אני צריך, אתה יודע מה, מה אני צריך לבחור? בחירות בכל זאת מזכירות לנו שאנחנו בתקופה שבה גם אנחנו צריכים לבחור באופן אישית. לא רק לבחור בקלפי, שזה ודאי מצווה גדולה, וכל אחד נקרא לגשת הקלפי ולהצביע. אלא איפה עוד אני נקרא לבחור כדי לבנות את העם הזה ואת העולם הזה ואת המדינה הזאת, כמדינה מתחשבת, קשובה, אוהבת, ובעזרת השם גם נאמנה לתורה.
אני רוצה להתמקד דווקא בנוער, שאתה נמצא כל כך בקשר איתו. תקופת הבחירות היא תקופה גואשת מאוד מבחינתו, מנסים לנצל, אני אולי ככה מתבטא בלשון לא הכי מכובדת, אבל מנסים לגייס אותם באופן מאוד מאוד מסיבי, לגייס את רוח האידיאולוגיה שיש בהם בגילאים האלה לטובת הקמפיינים, לא רק לעמוד בצמתים עם שלטים, אלא ממש להיכנס לוויכוחים, להגיע להצהרות. מצד אחד יש בזה דבר באמת חיובי, כי זה אכפתיות, ואכפת לנוער מעתידה של המדינה, וגורלה, והם כל כך נחרדים ממה שיקרה אם הצד השני יעלה ויתפוס את השלטון. אבל מצד, מהצד החינוכי, זה עלול להיות פגיעה ארוכת טווח.
הלוואי והיית צודק בתיאור המציאות. זאת אומרת, אני, רוב בני הנוער שאני פוגש, אדישים. הם לא סוערים והם לא נסערים. פה ושם, כן, מנסים לגייס, משלמים להם כמה שקלים, ולא כך, הם לא תמיד מתעניינים מה בדיוק המפלגה שהם אמורים לעמוד עם השלטים שלה. אבל קודם כל, באמת אנחנו במציאות שבה יש הרבה יותר בנרים באינטרנט מאשר בני נוער בצמתים. כמעט, ואני הרבה בכבישים בשבוע האחרון.
אז אולי זה טוב.
פה...
זה עדיף, לפחות לא נעזור.
כן, אבל האדישות לא טובה לי. זאת אומרת, אני חושב שתפקידנו כהורים בבית, למי שהילדים בבית, או כמורים או כמחנכים או כרבנים, באמת להתבונן ולעורר עניין בהבנה שאנחנו קובעים לאן המדינה הזאת תלך. עניין בשאלה, עכשיו אני אתן את זה מהזווית שלי, בלי פוליטיקה, איך הגענו למצב שכל כך הרבה חילונים, לפחות אלה שמרימים את קולם, הם משוכנעים שהדתיים הולכים להקים להם פה איזושהי שלוחה של איראן וטהרן, ומצד שני, איך הגענו למצב שכל כך הרבה דתיים, שוב, לפחות חלק מאלה שמשמיעים את קולם, משוכנעים שכל מטרת השמאל או החילונים זה לפרק את המדינה ולפרק את התורה, ואני לא יודע, אני מכיר אנשים טובים בכל המחנות ואנשים שרוצים טוב. אני לא אומר שאין פה מערכת משמעותית. אני לא אומר שאין חובה. בוודאי שיש חובה להצביע בעד המפלגה הכי קרובה לעמדותינו, אין בול. אבל המציאות הזו שבה יש אדישות היא הזדמנות לדבר, היא הזדמנות לתאר. והזדמנות לחשוב איתם מה אנחנו היינו רוצים, גם מצד ההתנהלות, כלומר ההכפשות ההדדיות הבאמת שטחיות, אבל בעיקר מצד המהות. וכאן יש הרבה, באמת יש הרבה שאלות יסוד, שמה שכרגע מסתבר, שמה שמעסיק אותנו, חרף כל מיני ניסיונות לגעת בשאלות של מדיניות חוץ, זה באמת מערכת יחסי דתיים חילונים במדינה, זה הנושא בשבועיים האחרונים. ואני רוצה לשבת עם בני הנוער, ואני מציע לשבת עם בני הנוער, ולשאול מה אנחנו יכולים ללמוד מההכפשות ההדדיות, ומה תפקידנו. אני לא חושב שתפקידנו להתנצל, אבל אני כן חושב שתפקידנו להאיר פנים, ובעיקר להבין איפה אני לא מתכוון לשנות את דרכיי, כי אני חושב שהן נכונות, ואיפה אולי גם אני אשם בדימוי שיש, במקרה שלי עם כיפה, אז בדימוי שיש כלפי הדתיים, לעצור לדיון קצת יותר מעמיק ממה שמעסיק אותנו בחלק מהפרסומות בכלי התקשורת.
אני אשאל, מכיוון שמן הסתם כאיש חינוך בכיר, אתה גם פוגש אנשי חינוך מהעבר האחר של הסקאלה החברתית בישראל, והאם אתה רואה גישה כזאת גם בצד השני? ואני שואל את זה כי יכול בנוער ממוצע לומר, למה אני צריך כל הזמן לחשוב איפה אני כאדם דתי הבאתי את הציבור השני לחשוב עליי כך וכך, כשהוא, הצד השני, עסוק רק בלתקוף ולהכפיש אותי ואת מה שאני מאמין בו, את הרבנים שלי, לעבד את דבריהם, להפוך את כולנו לאיזה דמון. אולי אני צריך להשיב מלחמה, אני לא צריך להתייפייף כל כך. אולי אם אתה מוצא בצד השני איזושהי אמירה דומה, אפשר לתת את זה לנוער כדוגמה.
אוהב אותך. אני פוגש בדיוק את השאלה. למה רק אנחנו החילונים? ואלה שאני פוגש, שוב, אני פוגש אנשי חינוך יותר, מתוסכלים, ממורמרים על השטחיות, על ההכפשות, על רמת הדיון, והם שואלים אותי בדיוק הפוך. למה אנחנו החילונים שואלים את עצמנו איך הגענו לכך, שכולם נגד כולם, וזה שטחי וכו' וכו'. ולמה אתם הדתיים רק בטוחים בדרככם ולא עוצרים גם לשאול? אז אני מציע, במקום שכל צד יקרא לצד השני לעשות חשבון נפש, איך אומרים, כשאתה מצביע על בן אדם השני, יש לך שלוש אצבעות מופנות כלפיך, כן, בתנועת היד. זה נכון שיש חלק מהחילונים שמשתכנעים מהפרסמות, שמשתכנעים שבאמת חלק מהדתיים, הם יודעים שזה חלק, באמת רוצים ליצור פה מדינה שתקפה עליהם ממחר בבוקר, אני לא יודע מה, אבל צריך לומר ביושר, גם חלק לא קטן מהדתיים משוכנעים אותו דבר כלפי החילונים, שהם מתכוונים לעשות פה, לפרק את היד, תראה את הפרסומות שרצות, פשוט פרסומות, לא יודעת איך לקרוא לזה, את התשדירי בחירות שרצים, כל הסרטונים, אני מדבר, הרי מה אני מקבל? אני מקבל בעיקר של אלה שמזדהים עם האגף הימני של המחנה, אגב, מה שאני מקבל הוא לא ממפלגות, מכל מיני גופים, זה היום ונורא, הם מתארים לך חילוניים שהם אנטישמים, זה מה שהם מתארים. ומה לעשות? אני מכיר ופוגש וחבר של המוני אנשים, הם לא כאלה. כלומר, אני חושב שתפקידנו אולי קודם כל כמבוגרים, קצת להירגע וקצת לקחת אוויר, וקצת לזכור שבד בבד עם החובה להצביע ולעודד אחרים להצביע בעד כל היקר לך, לזכור שהעם הזה חפץ בטוב, ולזכור שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו וימשיך להוביל אותנו, ואני אגיד עוד משהו, לזכור שלפחות לפי הסקרים כרגע, מסתבר שאף צד לא יכול לבד לנהל את המדינה, והוא זקוק לאנשים מהצד השני. זה לפחות לפי הסקרים כרגע, אין לי שמץ שמושג מה, איך יהיו תוצאות הבחירות, אני לא חושב שמישהו יודע. אבל לפחות הסקרים נותנים לי קצת כפה, ואומרים, תפסיק לחשוב שאתם יכולים לבד, ואותו דבר לצד השני. ואני חושב שתפקידנו להציע שפה אחרת ומבט אחר ממה שהתשדירים מציעים, ואני חושב שהציבור משני הצדדים קמה לכל כזה, צמא לכל כזה, מתלהב מכל כזה, וזה גם תפקידנו החינוכי בבית.
בבית ובכל מה שסביבנו, גם במוסדות החינוך. אגב, ממש ככה לסיום, שאלה אולי עובדתית. אתם כמוסדות בני עקיבא מפגישים בני נוער מישיבות תיכוניות, מאולפנות, עם הציבור החילוני? כי לפני 20 ו-30 שנה הדבר הזה היה קיים.
התשובה היא חד משמעית. באלול כמעט ולא, כי רק מתחילים את השנה וכי רוצים להיכנס לאווירה של אלול ולהתעסק בהתבוננות פנימית. בהמשך השנה, ואני מזכיר לך גם מכללת אורות, ששם אני זוכה לשמש כאיש צוות, גם שם עם הסטודנטיות, אבל בהחלט גם במוסדות, זה לא כל כך במסגרת של גשר, אבל זה בהחלט קורה, ואתה צודק שכדאי שזה יקרה יותר, ובלבד שזה לא יהיה ערב בחירות, כי אז מיד יהפך לשטחי, אלא כדאי שזה יהיה במשך השנה בצורה מתוכננת ומעמיקה, באופן שיאפשר לנו באמת להכיר את אחינו.
רב יונה גודמן, נקווה לבשורות טובות בכל תחום, ועיקר שתהיה שנה טובה ורגועה. תודה רבה לך.
שנה טובה לכולם. כל טוב. טוב.
עד כאן יומן לפי שעה, תודה לאורחי היומן הזה. תודה לפרופסור איתן גלבוע, לדוקטור דן רביב, לשירן אמבש, לעורך הדין שי הולנדר גרוס, לרב יונה גודמן. לכם על ההאזנה, עשו בחיילים מטובים, בשורות טובות, להשתמע.